tonight's shiur is being sponsored by the Feigenbaum family in memory of Aaron Dov and Rav David, Aaron Rosenbaum, Zichrono Livracha.
ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהם אש, וישימו עליה הקטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה, אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם, ויאמר משה לאהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי הקדש, ועל פני כל העם לכבד, וידום אהרון. פרשת מותם של נדב ואביהו מופיעה בתורה 4 פעמים. זאת אומרת, התורה מבקשת שנלמד את הפרשה הזאת בעיון. כי היא לא רק נוגעת לאהרון, לבניו, אלא זוהי פרשה שאפשר ללמוד ממנה בעצם לכל החיים. אני אנסה במהלך הדברים לראות פן מעניין מאוד בסוגיה הזאת, אבל לא דרך הבנים נדב ואביהו, דרך האבא אהרון. בניו של אהרון נפטרים, משה רבינו מחזק אותו. מה הוא אומר לו? בקטע השני הוא אשר דיבר השם, איכן דיבר ונועדתי שמה, לבני ישראל, ונקדש בכבודי. אל תקרי בכבודי, אלא במכובדי. אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שהתקדש הבית במיודעיו של מקום. והייתי סבור, או בי או בך. עכשיו אני רואה אני שהם גדולים ממני וממך. זאת אומרת, שרבינו אומר, לאהרון, הקדוש ברוך הוא אמר לי, שעם תחילת העבודה במשכן, שמו של הקדוש ברוך הוא יתגדל ויתכבד במיוחד, על ידי אחד הקרובים אליו. הייתי בטוח, מי הכי קרוב אליו, או אתה או אני. עכשיו אני רואה, שבעצם הבנים שלך יותר קרובים לקדוש ברוך הוא ממני וממך. כך מסביר רש"י. זה החיזוק שאמר משה לאהרון. שהיה לו בנים גדולים ממנו, אהרון וממנו משה. אותו דבר אומר גם אבן עזרא, בתחילת הקטע השלישי, מביא אותו הרמב"ן, ורבי אברהם גם כן אמר, הוא אשר דיבר השם לאמור, כבר אמר לי השם, שירא קדושתו בקרובים אליו, כטעם, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לי, חכה, תראה, יהיה פה עוד מעט בחנוכת המשכן, קידוש השם גדול מאוד. הוא אמר לי, וחשבתי שהוא מתכוון אליי או אליך. לא, הוא מתכוון ליותר גדולים מאיתנו, הבנים שלך. כמו רש"י. אומר הרמב"ן, בקטע השלישי, ולדעתי, בדרך הפשט, אין צורך לכל זה. כי דבר השם גזרותיו ומחשבותיו ועניין דרכיו, והדיבור יאמר בכל אלה. דיברתי אני עם ליבי. חשבתי מחשבה זו. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, כשהתורה באה ואומרת, ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, זה לא שהקדוש ברוך הוא דיבר. דיבור בלשון תורה, הרבה פעמים, הכוונה היא למחשבה. למשל, דיברתי אני עם ליבי. איך אני יכול לדבר עם הלב שלי? רק, אני חושב, אדם נורמלי לא מדבר לעצמו. כן? דיברתי אני עם ליבי, כוונה היא חשבתי. אז גם כאן אותו דבר, הרגשתי. הקדוש ברוך הוא לא אמר לי כלום. אבל הייתה לי הרגשה שיהיה פה משהו גדול. למה הייתה לי הרגשה כזאת? פשוט מאוד. כי מה זה משכן? בית, מזבח, מקריבים קורבנות. סליחה, מה זה שונה מעבודה זרה? מה זה שונה מלעבוד את השמש ואת הירח? זה עם של עבדים. עם שהיה למעלה מ-200 שנה בעבדות, בממתת שערי תומה, בגילולי עבודה זרה של מצרים, רק יוצאים, רואים את הניסים על ים סוף, עובר לידם, עושים מיד עגל. אז עכשיו עוברים לבנות משכן, מי אמר שזה לא כמו עבודה זרה אחרת? אז הקדוש ברוך הוא אומר משה, הרגשתי, יראה, אני פה, מדברים, אני שומע, אני רואה, מישהו עושה מה שאסור לו לעשות במקדש, בום, מת. וזה יגרום שכל העם יאמין, יש בעל הבית, יש הקדוש ברוך הוא, והוא פה. זה שהוא נמצא בעולם יהודים, אבל שהוא פה, אפשר לדבר איתו. הרגשתי שיהיה משהו. לא ידעתי בדיוק מה. עכשיו אני רואה שהכי קרובים לקדוש ברוך הוא, זה לא אתה ואני, אלא הבנים שלך, אהרון. בקיצור, רש"י מצד אחד עם אבן עזרא, והרמב"ן מצד שני, חולקים, האם הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אמר לו במפורש, בקרובי הקדש, או משה הרגיש שיהיה משהו. זה הכל. מיד אחרי זה, כשאומר את זה משה לאהרון, וידום אהרון. כותב הרמב"ן בקטע השלישי, בשורות האחרונות, וידום אהרון, שתי השורות האחרונות, שהיה בוכה בקול, ואז שתק. בכה, ושתק. שואל החידה. למה כתוב בידום? שיהיה כתוב, וישתוק. אם כתוב בידום, בידום זה משהו לגמרי אחר משתיקה. מה זה נאמר בקטע הרביעי? ולא אמר וישתוק. ושתיקה אינו מורה, אלא שתיקה מדיבור. או מבכי בהנחה שאדם שותק זה שהוא סוגר את הפה. הוא לא אומר, הוא לא בוכה, הוא לא צועק. אבל דממה, וידום דממה, מורה גם כדי לעשות קו, על שקט הלב, ומרגוע הנפש הפנימית. ולא שתק לבד, אלא וידום צדק עליו את הדין. זאת אומרת, אומר לנו פה החידה, כשהתורה באה ואומרת, וידום אהרון, זה לא הוא סגר את הפה ולא אמר כלום, ולא בכה ולא צעק. וידום אהרון, הוא הרגיש באופן פנימי, רגוע, רגוע. ושאלתנו הראשונה היא, איך אהרון הכהן, שרואה את שני בניו מתים לפניו, מרגיש רגוע? אני מבין, הוא שותק, הוא מחזיק את עצמו, הוא לא מראה כלפי חוץ. קורה, ורואים את זה לפעמים. אבל חז"ל באים ואומרים, לא מה ישתוק וידום. זאת אומרת, הרגיש שלמות הנפש, רגיעה. איך? מה, אין לו רגשות? זה הבנים שלו. מה פירוש הדבר? זוהי שאלתנו הראשונה. איך אהרון מרגיש שקט נפשי עם מותם של בניו? שאלה נוספת. מיד אחרי זה, וידום אהרון, נאמר, בקטע השני, ברש"י, שתי השורות האחרונות, חזרה וידום אהרון, קיבל שכר על שתיקתו. ומה שכר קיבל? שנתייחד עמו הדיבור, שנאמרה לו לבדו, פרשת שטויי יין. קדוש ברוך הוא נתן לו שכר. מה שכר? נתן לו חיזוק. לא הכוונה שכר, הוא לא שילם לו. נתן לו חיזוק. איזה חיזוק? הוא דיבר רק איתו. בדרך כלל זה וידבר השם אל משה, או וידבר השם אל משה ואהרון, פה לאהרון. אני לא מבין. איזה חיזוק הקדוש ברוך הוא נתן לו? מה כתוב בתורה? בקטע הראשון, פסוק ח' ב-ט'. ויאמר השם אל אהרון לאמור, וידבר השם אל אהרון לאמור, יין ושחר על תשת, אתה ובניך איתך, בבואכם אל אוהל מועד, ולא תמותו חוקת עולם לדורותיכם. אני ממש לא מבין. זה חיזוק זה? אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון, רב אהרון, תקשיב טוב, אם אתה תשתה יין, כשאתה עובד, גם אתה תמות. ואם הבנים שלך ישתו יין, גם הם ימותו. רק עכשיו קבר את בניו. אולי אפילו קודם, סתום אחרי זה. ומיד הקדוש ברוך הוא רוצה לחזק אותו על הדממה, על מנוחת הנפש שלו. איזה חיזוק? שגם אתה תמות. שגם הבנים האחרים ימותו. זה הרי בכלל לא נקרא חיזוק. מאוד לא מובן, וזוהי שאלתנו השנייה. מה בעצם, או איך בעצם, הקדוש ברוך הוא מחזק את אהרון על שתיקתו? הרי במה שאומר לו הקדוש ברוך הוא הרי מפחיד אותו עוד יותר. שאולי גם הוא ימות, אולי גם בניו ימותו. אז איזה חיזוק הוא נותן לו פה? לא מובן מאוד מה שכתוב כאן. מעניין, בסוגריים, הפרשה הזאת של יין מופיעה אחרי מותם של נדב ואביהו, שראה הרבה הסברים. אחד ההסברים, כי זה בדיוק מה שקרה איתם, הם הרי נכנסו שטויי יין. כתוב בהקריבה מעז זרה לפני השם. מה זאת אומרת לפני השם? היה זה משהו פרטי בינם לבין הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא ראה את זה. אז רוצים להגיד, אולי זה הסיבה. אבל החזקו לי, מאיר פה הערה מעניינת. למה דווקא פרשה של יין נאמרה לאהרון, נאמר בקטע החמישי? יין ושחר על תשת, אף על פי שנותנים יין ושחר לשאר אבלים, כדכתיב תנו שחר לעובד ויין למרי נפש, בכל זאת, אתה ובניך על תשת. כי אין לכם לנהוג דין אבלות. כשאדם מפחד או באבלות, בצער, נותנים לו יין. יין מרגיע את האדם קצת. נותן לו זה רגיע. אז הייתי אומר, אולי אהרון ובניו שנשארו ישתו יין, כי בכל זאת הם בשוק גדול, לא, אתם אל תשתו, כי אתם לא באבלות. הסבר מעניין. סוגריים, בכל אופן, לעניינים שלנו, מה שלא ברור, זה השכר, זה החיזוק שהקדוש ברוך הוא נתן לו. שאולי גם אתה תמות, אולי גם בניך האחרים ימותו. מה פירוש הדבר? אלה הם השאלות שאנחנו מבקשים לשאול בפרשה שלנו, בסוגיה הזאת, ונראה פה דבר פילי פלאים, שבאמת לא רק נוגע לאהרון ובניו, אלא בעצם נוגע לחיי היום-יום של כולנו. אבל נלך לאט לאט. שהוא בקיצור נמרץ שאלתנו הראשונה, איך אהרון בדממה שלו, וידום אהרון, יכול להגיע לשקט נפשי, כפי שחזל אומרים, בשעה שבניו נפטרו? איך מסבירים דבר כזה? ב' איזה חיזוק נותן הקדוש ברוך הוא לאהרון בפרשת שטויי יין? הרי זה לא מחזק, זה מפחיד יותר, אולי גם אהרון ימות, אולי גם בניו. שאלות האלה מובילות אותנו להיכנס לסוגיה מאוד מעניינת, וזוהי סוגיית השתיקה. יש גם סוגיה כזאת שנקראת שתיקה. בדרך כלל שתיקה מתפרשת בשני דרכים. כשאדם שותק זה או כי הוא מפחד, מישהו צורק עליו, הבוס צורק עליו, אז מה הוא יענה לו? יתווכח איתו, יזרוק אותו. אז הוא שותק. זוהי שתיקה של פחד, של עירה. יש עוד סוג של שתיקה, של הודעה. אדם מלא את הדין, אומרים לו, אתה חייב 100 שקל, הוא שותק. אם הוא לא חייב, הוא יגיד לו. אז יש שהוא שותק, שתיקה כהודעה. אלה שני סוגי שתיקה שאנחנו מכירים. בא אהרון הכהן ומבקש ללמד אותנו סוג נוסף של שתיקה. וכדי להבין בדיוק את הסוג הזה, אנחנו ניכנס לבית מדרשו של רבי עקיבא. נשב קצת בבית המדרש, נסתובב שם ונגלה סוג חדש של שתיקה. ראשית, המשנה באבות בקטע השישי, אומרת לנו רבי עקיבא אומר, שנוגע לנו, מסורת סייג לתורה, מעשרות סייג לאושר, נדרים סייג לפרישות, סייג לחוכמה שתיקה. זאת אומרת, בכניסה לבית מדרשו של רבי עקיבא, ונסביר את זה אחר כך יותר, יש שלט, כתוב ישיבת רבי עקיבא, ולמטה בלוגו, כתוב, סייג לחוכמה שתיקה. ובית מדרשו של רבי עקיבא. מה פירוש הדבר? אז ניכנס לבית המדרש. אומרים לנו בגמרא במנחות. בקטע השביעי. אמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שאלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לפניו ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, טילין טילין של הלכות. מה שכתוב כאן זה ממש מפחיד. משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, סליחה, הגיע הזמן, מחכים לי, מחכים לי עם התורה, אומר לקדוש ברוך הוא, עוד קצת, חכה. אני רוצה עכשיו לעשות תגים לאותיות. למה? מה פתאום? מה זה הדקוריישן הזה, הציורים האלה? לא, לא, זה לא הציורים. יבוא איזה יהודי, קוראים לו עקיבא, בן יוסף. הוא ידרוש מזה תילי תילים של הלכות. זה מה שהוא ידרוש מזה. אתם מבינים מה כתוב פה? אולי, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מעכב את משה, בשעה שהוא כותב את התגים, ומשה היה יורד מיד, אולי לא היה חטא העגל. והיה רם, כי בושש משה לבוא. הוא לא בא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תחכה, יש דילי. צריכים לכתוב את התגים לאותיות. אולי לא היה חטא העגל. זאת אומרת, אם מותר לנו לומר את המשפט הזה, כביכול הקדוש ברוך הוא לקח ריסק, שהוא מעכב את משה, לקח סיכון שהוא מעכב את משה, בשעה שהוא כותב, קושר את הקשרים לאותיות. טוב, מבין משה שזה מאוד חשוב, ורבי עקיבא הוא אדם גדול, אמר לפניו ריבונו של עולם, הראו לי, אני רוצה לראות מי זה. אמר לו, חזור לאחוריך. מה זה חזור לאחוריך? נסביר עוד מעט. הלך וישב בסוף שמונה שורות, ולא היה יודע מה הם אומרים, הוא לא הבין כלום מהשיעור שאמר רבי עקיבא. תשש כוחו. הרגיש לו בנוח. הייתה לו חולשת הנפש. כיוון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי, מניין לך? אמר להם הלכה למשה מסיני, התיישבה דעתו. חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם אחד כזה, ואתה נותן תורה על ידי, אמר לו, כדי לעשות קו, שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הרתני תורתו, הרי נסחרו, אמר לו עוד הפעם, חזור לאחוריך. חזר לאחוריו, ראה ששוקלים בשרו במקולין. אמר לפניו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו סחרה. זאת אומרת, הורגים את רבי עקיבא וחותכים את הבשר שלו, ומוכרים את זה בשוק, לכלבים. אמר לו, זו תורה וזו סחרה. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. זאת אומרת, משה רבינו לומד בבית מדרשו של רבי עקיבא מושג חדש. קוראים לו שתוק. מה זה? משה רבינו אומר, ריבונו של עולם, אני לא מבין בכלל מה קורה פה. אני לא מבין מילה אחת מהתורה של רבי עקיבא. מה זה, תורה חדשה? אבל פתאום רבי עקיבא אומר, רגע, רגע, לא, לא, זה הלכה למשה מסיני. רבי עקיבא גילה משה רבינו, הוא אדם שיודע יותר ממשה. משה יודע תורה שבכתב, black and white, מה מותר, מה אסור. רבי עקיבא יודע לקחת את כל הטכנולוגיות, את כל החידושים, את כל ההמצאות, ולהגיד מה לעשות על פי ההלכה. זאת אומרת, הוא מחבר את הכל, כל מה שמתגלה, למקור, לתורה שבכתב. אומר משה, אני לא יודע לעשות את זה. אני לא יודע. אז ריבונו של עולם, עקיבא יותר גדול ממני, תן את התורה על ידו. למה על ידי? אומר לו, קדוש ברוך הוא, שתוק. אומר משה, טוב. אבל למה מגיע לו למות? ושיחתכו את הגוף שלו. למה? זו תורה וזו שכרה? שתוק. מה זאת אומרת? מה שכתוב כאן זה כך. שאדם שותק, זה לא רק כי הוא מפחד לדבר, זה לא רק כי הוא מודה שתיקה כהודעה, יש עוד סוג של שתיקה. אדם שותק, ועל ידי זה הוא יכול לראות את התמונה בגדול יותר. כי כשאדם מדבר, אם הוא נורמלי, אז הוא חושב על מה שהוא מדבר. אז בעצם הוא מרוכז בדבר מסוים. אבל כשאדם שותק, הוא רואה את התמונה בגדול. ובואו נסביר את זה לעומק יותר. מה זה בית מדרשו של רבי עקיבא? לאוזן שומעת, פילי פלאים. וידבר השם אל משה. ויאמר השם אל משה. אמירה, דיבור, זה כמו כתיבה. אותו דבר כמו כתיבה. אין הבדל. יש הלכה במשנה ברורה. בא אל היהודי באמצע ספירת העומר. שואל אותי בלילה, עכשיו זה לילה. כמה סופרים הלילה? נניח הלילה סופרים 5 ימים. מה אני אומר לו? אתמול ספרו 4. 4 ימים. אבל במקום זה אני עושה דבר אחר. מוציא נייר, עם עת, כותב לו, היום 5 ימים בעומר, לעומר. אומר המשנה ברורה, אני הלילה לא יכול לספור ספירת העומר. כי ספרתי. אמרתי כבר את היום, בלי ברכה, אני לא יכול לחשב לברך. לא אמרתי כלום, רק כתבתי על נייר. כתוב במשנה ברורה, בא אל היהודי באמצע חזרת השץ, שלא תהיה בו מפתחות של האוטו. אני לא רוצה לדבר, אני מוציא נייר, אני כותב לו, תצא החוצה בחדר הזה, בחלון, בארון, זה נמצא. דיברתי בחזרת השץ. לא אמרתי כלום, רק כתבתי. כתבתי. כתיבה, יש לה כוח כמו דיבור. אז אם דיבור, זה דיבור. וכתיבה, זה גם דיבור. אז מה זה מחשבה? מחשבה, זה התגים על האותיות. זה הכתרים. כי כשאני רואה קווים על האותיות, אני הרי לא רואה מילה. אני לא רואה אות. אני רואה קווים. אני שותק, אני אומר, מה זה אומר? מה זה מלמד? בבית מדרשה של רבי עקיבא למדו לדרוש על כל תג ותג תילי תילים של הלכות. זאת אומרת, שמה למדו לראות את התמונה בגדול. כשרואים בגדול יש מה להגיד. כשרואים בגדול אז רואים לגמרי אחרת. זה היה צריך להיות בית מדרשו של רבי עקיבא. איך רואים בגדול? איך מבינים דברים בגדול? שמבינים את הסוד של שתיקה. ונסביר את זה יותר. איך אומרת המשנה בקטע השישי? מסורת סייג לתורה. מה זאת אומרת מסורת סייג לתורה? אם אני אשמור על המסורת, probably, קרוב לוודאי אני אדע תורה. מעשרות סייג לעושר. אדם נותן מעשר, זה סגולה להיות עשיר. אבל זה לא בטוח. נדרים סייג לפרישות. אני עושה נדר כזה וכזה, אני אולי יהיה פרוש. לא בטוח. אולי כן, אולי לא. מה שבטוח זה דבר אחד. סייג לחוכמה, שתיקה. שמים לב, היה צריך להיות כתוב במשנה, שתיקה, סייג לחוכמה. כמו שכתוב קודם, באותו סיסטם. כתוב הפוך. כי רבי עקיבא בא ואומר, יש דבר אחד שאני יכול להגיד לכם, גרנטי, בטוח 100%. סייג לחוכמה, שתיקה. לשתיקה יש כוח לתת לאדם את היכולת להיות חכם. אם הוא יודע לשתוק מתי שצריך. איך היה אומר לנו תמיד, רבינו הגדול רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, הגמרא אומרת במסכת יומא, שלוש מילים, וכל המפרשים מנסים להסביר מה זה. הגמרא אומרת ככה, חמרה, ריחה, פיקחה. זה איזה קודים. כל מפרש מסביר בכיוון אחר. זה הרי לא משפט, אין קשר בין מילה למילה. חמרה זה יין, ריחה זה פסמים, פיקחה זה פיקח. מה זה קשור? הוא היה אומר, הוא היה כזה, אז לכן הוא אמר את זה. מה הפירוש הדבר? פילי פלאים, חמרה, יין. כדי שיין יהיה יין משובח, איפה צריך לשים אותו? בבייסמן, במקום שקט, באיזה מקום חשוך ושקט. ואז לאט לאט כמה שנים הוא נהיה מצוין. בוסם, כשהבוסם יריח טוב, מה צריך לעשות? לדפוק. המשנה הרי אומרת, הכל, הכל, הוויז, הכל, יפה לבשמים. זה מעורר את הבשמים, את הריח, להתפשט יותר. אמר רב שמזה מנוער בחמרה וריחה, מי שיודע לשתוק מתי שצריך, ולדבר מתי שצריך, פיקחה. זה הפיקח. זה סוד השתיקה שהיה צריך להתגלות דרך בית מדרשו של רבי עקיבא. ורבי עקיבא הראה לנו בעצמו איך על ידי שתיקה רואים בגדול יותר. אותה גמרא מפורסמת בסוף מכות, נראה רק כמה שורות בקטע השמיני, סוף מכות, שוב פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים קראו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא מצחק. שמים לב מה כתוב כאן? הם עולים להר הצופים, משם יורדים, עולים להר הבית, לכיוון הר הבית, איך שמותר? זה לוקח זמן. כל הדרך הם לא דיברו, הם שתקו. מגיעים להר הצופים, רואים, וואו, פה היה בית מקדש, קוראים את הבגדים כולם. אבל לא אומרים מילה. זה זמן שלא מדברים. הולכים כל אחד עם עצמו, לא מדברים. מגיעים להר הבית, רואים שועל, לא מדברים. פתאום קרה דבר מוזר, כולם בוכים, רבי עקיבא צוחק. רגע, רגע. עקיבא, מה קרה? מה אתה צוחק? מה אני צוחק? אני אסביר לכם. מה קרה לנו עד עכשיו? שתקנו. לשתיקה יש כוח לראות לא רק את החורבן, גם אני בוכה. גם אני רואה את השועל. אבל על ידי השתיקה אני גם רואה שעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אני רואה את כל התמונה כולה. אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. ואז קורה דבר פלאי פלאים. בדיוק אותה חבורה. מי זה? רב לעזר? רב לעזר בן עזריה? רבי עקיבא? רבי יהושע? כל החבורה הזאת עשו את הפסח הראשון אחרי חורבן הבית, איפה? אצל רבי עקיבא. מעשה ברב לעזר בן עזריה, רבי אליעזר ולעזר בן עזריה, ורבי עקיבא ורבי טרפון, ורבי יהושע, שהיו מסובעים לבני ברק, בעירו של רבי עקיבא. למה? באים לליל הסדר, אחרי חורבן הבית, אחרי חורבן הבית, איך אפשר להרגיש חירות? איך אפשר? הבית נחרב, אין כהן, אין מקדש, אין קורבן פסח, איך? רק רבי עקיבא יכול ללמד אותנו איך. נעשה את הסדר אצלו בבית. הוא ילמד אותנו את הסוד של השתיקה שמראה את כל התמונה, ואז נוכל לדבר פסח, ואז נוכל לספר ביציאת מצרים, כי נוכל באותו זמן של צער החורבן גם לראות רחוק את השמחה של מחר. רבי עקיבא, השנה אנחנו אצלך בליל הסדר, אמרו לו כל אותם גדולי ישראל. זה רבי עקיבא. מי לימד את זה? את רבי עקיבא. איפה רבי עקיבא למד את זה? הרי מישהו לימד אותו את זה. מי לימד את זה? את רבי עקיבא, הרבי הגדול שלו, רבי אלעזר בן אורקנוס. רבי אלעזר בן אורקנוס, כידוע, היה מנודה. נידו אותו. והציבור לא היה איתו. לפני שהוא נפטר, התלמידים באו לבקר אותו. אז כמובן, גם כשבאו לבקר אותו, ישבו רחוק ממנו 400. מכל ההלכה, כל ההלכות. עכשיו תראו מה קורה. נאמר בקטע התשיעי, תניא כשחלה רבי אליעזר, רבי אליעזר בן הורקנוס, נכנסו רבי עקיבא וחבריו לבקרו, זה בצד השני, בקטע התשיעי, נכנסו רבי עקיבא וחבריו לבקרו, והוא יושב בכינוף שלו, בחדר שינה, במיטה, והם יושבים בטרקלין שלו, ואותו היום ערב שבת היה, והיום שישי, חשוב לדעת את זה, נסביר אחר כך למה. נכנס הורקנוס בנו לחלוץ תפיליו, הבן הלך להוריד לו את התפילין, אבא, למרות שהוא היה חולה, הוא היה עם התפילין כל היום, גער בו, צעק עליו, ויצא בנזיפה, עזב את החדר. אמר לתלמידים, אמר לחבריו, כמדומה אני שדעתו של אבא נטרפה. אבא בטח לא בסדר, הוא צועק עליי, עוד מעט שבת, אני בא להגיד לו, אבא צריך להוריד את התפילין, הוא אומר לי, לך מפה, מה פתאום? משהו לא בסדר, אז אי אפשר להיכנס אליו. שומע את זה אבא מהחדר שינה, אמר להם, דעתו ודעת אמו נטרפה, אני בסדר. הוא ואמא שלו, התבלבלו, נטרפה הכוונה, התבלבלו. למה? כי רבי אליעזר הולך למות. אמא כל כך פחדה, כל כך התבלבלה, אז מה קרה? יום שישי אחרי הצהריים, היא שכחה להעביר מהגז על הבלך את הצ'ונט, את הבשר, את המרק. היא הייתה מבולבלת. אז אמר להם, איך מניחים איסור סקילה ועוסקים באיסור שבות? מה יהיה? יגיע עוד מעט שבת, ותגידו, אם שכחתי את הצ'ורק, תשים אותו על המקום הנכון, את המרק. אז מרוב לחץ, תשים את זה. זה איסור סקילה. זה במייזי. להניח את התפילין על היד, על הראש, עוד חצי שעה, לא נורא. שיעור שבות, אפשר גם להוריד את זה אחר כך. אז בעצם הוא אומר לבן שלו, מה אתה מתעסק איתי? תעשה את מה צריך לעשות לשבת. כיוון שהראו חכמים שדעתו מיושבת אליו, נכנסו וישבו לפניו. בריחוק 400. אמר להם, למה באתם? אמרו לו ללמוד תורה בנו. אמר להם, ועד עכשיו למה לא באתם? אמרו לו, לא היה לנו פנאי. לא רצו להגיד לו שהוא בנידוי. אמרו, היינו ביזי, עסוקים, לא היה לנו זמן. אמר להם, תמי העניים ימותו מיטת עצמם. הוא אמר לכל התלמידים שאף אחד לא ימות נורמלי. אמר לו, רבי עקיבא, שלי מה הוא? אמר לו, שלך קשה משלהם. אתה רבי עקיבא, אל תשאל מה יהיה איתך. יהרגו אותך, יחתכו אותך לחתיכות, וימכרו את הבשר שלך לכלבים. מיד, אומרים חז"ל בהמשך בקטע העשירי, בחר רבי עקיבא, ואמר לו, רבי, למדני תורה. פתח פיור רבי אליעזר במעשה מרכבה. באה אש וסיבבה את שניהם. אמרו החכמים האחרים, משמע מזה, אין אנו ראויים וכדאיים, אז אנחנו לא בדרגה הזאת, יצאו לפתח שבחוץ. וישבו שם, יצאו מהחדר. ולימד אותו כל עומק וסודות עליונים שיש בשיר השירים. זה המקור שאומרים שיר השירים ביום שישי אחר הצהריים. כי אז לימד רבי אליעזר, רבי אליעזר בן עזריה, רבי אליעזר בן הורקנוס, את רבי עקיבא. וזה הרבי עקיבא שאמר כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. והשביע אותו שבועה שלא ישתמש בשום פסוק שבו. שלא יחריב הקדוש ברוך הוא את העולם. הוא יצא ובכה ואמר, אוי רבי, אוי רבי, שהעולם יישאר יתום ממך. נכנסו החברים, שאלו אותו בדברי תורה. מה כתוב כאן? פילי פלאים. רבי עקיבא, בכל חזל, אף פעם לא בוכה. זה הפעם היחידה שהוא בוכה זה כאן. למה הוא בכה? הוא בכה לא כי הוא פחד למות. הוא בכה לא בגלל שרבי אליעזר בן הורקנוס אמר לו, יחתיכו אותך לחתיכות. הוא בכה כי הוא אומר לו, רבי, מה יהיה אחר כך? יבוא דור ויגידו, כזה רבי עקיבא, כזה תלמיד חכם גדול, זה הסוף שלו, זו תורה וזו שכרה. רבי, תלמד אותי תורה. הוא לא הולך לרבי שלו חצי שעה לפני שהוא מת ואומר לו, בוא נלמד חברותה. זה לא זמן ללמוד חברותה עם הרבי. הוא אומר לו, רבי, תלמד אותי את הסוד. איך אני מלמד את הדורות הבאים? שיש אינקוויזיציה ויש אושוויץ ויש שואות וצרות. שיבוא יהודי ויקום וישאר, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה. מה אני אענה להם? מה נגיד להם? תלמד אותי את זה. אומר לו רבי אליעזר בן הורקנוס, בוא אני אלמד אותך. עכשיו אני אלמד אותך. ישבו ללמוד, אש הקיפה אותם. מה הוא לימד אותו? את כל הסודות של שיר השירים. את כל הסודות של האהבה הגדולה והנסתרת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואחרי שהוא גילה לו את כל הסודות, ורבי עקיבא אומר, וואו, עכשיו אני מבין הכל. מה אומר לו? רבי אליעזר, שתוק. אל תספר כלום. אל תגיד כלום לאף אחד. במילים אחרות, הוא לימד אותו איך דרך שתיקה אפשר להבין יותר, לראות יותר ולהרגיש יותר. זה מה שהוא לימד אותו. וזה רבי עקיבא החליט, הוא הולך להקים ישיבה שבחוץ יהיה כתוב סייג לחוכמה שתיקה. שבישיבה הזאת משה רבינו למד את המושג שנקרא שתוק. זה רבי עקיבא. זה הלימוד שהוא למד. ומעניין, זה אותו דבר הקדוש ברוך הוא מלמד את אליהו. תראו מה קורה לאליהו בקטע 11. ויקום ויוכל וילך וישתה וילך בכוח האכילה היא 40 יום ו-40 לילה. עד הר האלוהים חורב. ויבוא שם אל המערה. וילן שם והנה דבר השם אליו. ויאמר לו, מה לך פה אליהו? ויאמר, כנו קיניתי לה השם אלוקי צבאות, כי עזו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, את מדייך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחת. עומד אליהו ואומר, עם ישראל, כל מיני דברים נוראים, עזבו בריתך, מזבחותיך הרסו, צועק על עם ישראל. אומר לקדוש ברוך הוא, בוא אליהו, אני רוצה ללמד אותך משהו, ככה לא מדברים על עם ישראל. ויאמר, צא ועמדת בהר לפני השם, והנה השם עובר ברוח גדולה וחזק. מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם. לא ברוח השם. חר הרוח רעש, לא ברעש השם. חר הרעש אש, לא באש השם. ואחר האש, כל דממה דקה. איך אפשר לכתוב שני מילים הפוכות אחת מהשנייה? כל דממה. או שזה כל, או שזה דממה. אומר רש"י בקטע ה-12, ואני שמעתי כל הבא מתוך הדממה. יש קול שאפשר לשמוע ולהבין מתוך השקט. מזה שלא מדברים. זה למד אליהו. וכששומעים את הקול הזה, לא מדברים נגד עם ישראל. כששומעים את הקול הזה, לא מדברים נגד אף אחד בעם ישראל. כי מה שאנחנו יכולים לראות זה מקסימום עד הדלת. ואם זה פתוח, עוד חצי רחוב, זה הכל. מעבר לזה אנחנו בכלל לא יכולים לראות. אולי עד לשם. אז אתה מבין אליהו, על עם ישראל לא מדברים. אתה בכלל לא התחלת להבין מה זה עם ישראל. וזה בעצם אומר הקדוש ברוך הוא גם למשה. בקטע ה-13, בתורה עצמה. ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, אנא, השם אלוקים, אתה אכילות הלאות את עבדך, את גודלך, את ידך החזקה, אשר מיל בשמים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך, אברנה, ואראה את הארץ הטובה, אשר בעבר הירדן, הר הטוב הזה בלבנון. אני רוצה להיכנס לארץ, והתאבר השם מלמענכם, ולא שמע אליי. היומר השם אליי, כדי לעשות קו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? מילה אחת, שתוק. אל דבר איתי יותר על זה. ואז תבין למה אתה לא נכנס לארץ. ואז תבין למה זה לא טוב. זה הכוח של השתיקה. זה היה אהרון הכהן. אהרון הכהן גילה לנו בעצמו סוג חדש של שתיקה. שתיקה שיכולה להביא את האדם לדרגה שמצד אחד, ודאי היה לו צער נורא על מות בניו. נורא. אבל גם היה לו את המבט, בגדול להבין. אני רגוע. לא אני רגוע שהם מתו. חס וחלילה. זה צייר אותו. אבל אני רגוע כי אני מבין את כל התמונה. אני מבין לאיפה זה יגיע, אני מבין מה זה יגרום, אני מבין מה יצא מזה. אז אני רואה את הכל. אני רואה את הכל אחרת. אז אני רגוע באופן פנימי. להבין את זה יותר? פשוט, זה הלכה בשולחן ערוך. בקטע 14. חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלמה ובנפש חפצה. לא יאומן, בדעת שלמה ובנפש חפצה. כדי השם לברך על הטובה. כי הרעה לעובדי השם הוא שמחתם וטובתם. כיוון שקיבל מאהבה מה שנגזר עליו, מה שגזר עליו השם, קיבל נמצא שקבלת רעה זו, הוא עובד את השם, שהיא שמחה לו. הוא הופך את הרעה לחלק מעבודת השם. זה הלכה בשולחן ערוך. זה אהרון הכהן. סוגריים, ככה קצת להבין את זה בשכל הקטן שלנו, לדקה. כמובן, לא באותו רמה של אהרון הכהן, כמובן. קצת בשכל הקטן שלנו. כשאשתו של רבינו הגדול רב שלמה זלמן אוירבך נפטרה, זה היה בשבת. לקחו אותה לבית חולים שערי צדק. רוצה שבת רב שלמה זלמן נסע לבית חולים, להגיד כמה פרקי תהילים, שם בחדר מתים, עד הלוויה. הלוויה הייתה במוצאי שבת, ולבוא איתה, שערי חסד. הוא נכנס למעלית, בדיוק נכנס אברך, בחור, ישיבה צעיר, אומר לו, הרב, מגיע לי מזל טוב, נולד לי בן. אז אמר לו, מה זה מזל טוב, בירך אותו, את אשתו, את הילד, דיבר איתו כמה דקות, איך היא מרגישה, איך עברה הלידה, הכל היה בסדר, ודיבר איתו ובירך אותו, הבחור הזה, מה זה שמח, רץ לי, אשתו אומר, אל תשאל את מי פגשתי, שלמה זלמן, בירך אותך, את התינוק, אותי, שעה אחרי זה פתאום אומר, אוי ואי, מה עשיתי? איך בכלל דיברתי איתו? הוא בא אליו באמצע השיבה, אמר לו, הרב, סליחה, הוא הלך להגיד כמה פרקי תהילים יד מיטתה של אשתו? אמר לו, בסלם הזמן, אני לא מבין. נולד לך בהם. יש לי חיוב לשמח אותך. יש לי חיוב לעודד אותך, לברך אותך. זה שיש את הצער הפרטי, זה משהו אחר. מה זה נוגע אליך? למה אתה צריך להצטער בגלל זה? זה לא קשור אליך. זה, מי שרואה דברים בגדול, יכול לא רק לראות, אלא גם לעשות דברים בגדול. זה אהרון הכהן לימד אותנו. את הכוח הזה, את הכוח הגדול הזה של דעת שלמה ונפש חפצה. זה בידום אהרון. מה נתן לו הקדוש ברוך הוא שכר? פרשת שטויי יין. פילי פלאים. מה כתוב שמה? יין בשחר אל תשתה. אם תשתה תמות. שאלנו. הרי זה חיזוק. הרי מבלבלים אותה עוד יותר. פילי פלאים. אהרון הכהן, אתה יודע לשתוק באמת. אתה רואה את התמונה בגדול, אתה תיכנס לקודש. בבית המקדש, אתה תגלה סודות, ועוד סודות, ועוד סודות. ומה מיוחד לסוד שלא מגלים אותו? הרי אם אני אספר לך, נניח עכשיו סוד. זה יהיה סוד אם לא תגלו את זה לאף אחד. אבל הרי שתגלו את זה, זה כבר לא סוד, כולם יודעים. אז אתה, אהרון הכהן, תיכנס לקודש עם הבנים שלך ותראה הרבה הרבה סודות. כי אתה ראוי לראות את זה. מגיע לך לגלות את הסוד. אתה רואה את הכל בגדול. אז תזכור דבר אחד. אל תשתה יין. למה? כי נכנס יין, יצא סוד. אז הקדוש ברוך הוא שאומר לו, אל תשתה יין, הוא לא בא לאיים עליו, להפחיד אותו. הוא בא לומר לו, אדרבה, בגלל שאתה בדרגה כזאת גבוהה, אז את כל הסודות אני אגלה לך. אבל תשמור על זה שלא ילך לאיבוד. ויותר מזה, מתי אנחנו שותים יין? שמתם לב? אנחנו תמיד, תמיד, בלי יוצא מן הכלל, שותים יין כשיש מעבר ממצב למצב. משישי לשבת, משבת למוצאי שבת. בברית, דבר חדש. חתונה, דבר חדש. בר מצווה, זימון. גומרים לאכול, עוברים למצב חדש של אחרי האוכל. למה? כי יין משמח. יין ישמח לבב אנוש. אז כשאדם עובר ממצב למצב, וכדי שזה יהיה בקלות, הוא צריך לעשות את זה איך? בשמחה. שותים קצת יין. אם זה קידוש, אם זה הבדלה, אם זה ברכה. יין משמח. אתה, אהרון, לא צריך את היין שישמח אותך. יש לך שמחה פנימית. אתה רואה את הכל בגדול. במקום שאתה רואה את הכל בגדול, והשמחה אצלך היא פנימית, אז גם אפשר לגלות לך את הסודות הגדולים. סוד השם אל יראי אב. אז מיין תתרחק, כי נכנס יין יצא סוד. אז אתה מאבד את המעלה שלך. אז זה לא חס וחלילה לאיים עליו, להפחיד אותו. אלא עד הרבה, דרך הפרשה הזאת מגלים את המעמד הגדול של אהרון ובניו. ולכן כמה נפלא, בקידוש לשבת, בחלק מהמנהגים, נוהגים להגיד את הפסוקים בישעיהו בקטע ה-15, אם תשים משבת הגליחה ועשות חפצך ביום קודשי וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד, וכיבדתו מהסוד רכך, נמצוא חפצך ודבר דבר, אז תתענג על השם, והרכבתיך על בומותי הארץ, והחלתיך נחלת יעקב אביך. כי פי השם דיבר. אז מה כתוב? נמצוא חפצך ודבר דבר. אומרת ההלכה בקטע ה-16. ודבר זה, סימן שזיין, דבר זה, שלא יהיה דיבורך, ודבר דבר, סליחה, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. למה בשבת אסור לדבר אותם דיבורים של חול? כי כל השבוע אנחנו עסוקים במה רבו מעשיך השם. בעוד דבר ועוד הרבה פרטים. בשבת אנחנו עסוקים במה גדלו מעשיך השם. מי שרוצה לראות דברים בגדול, צריך גם לדעת מדי פעמה לשתוק. שתיקה נותנת יכולת לראות את הדברים בגדול. אז לכן בשבת, שלא יהיה הדיבור של חול כדיבור של שבת, במילים אחרות, כדאי קצת לשתוק בשבת. ואז אפשר להבין את הגדלות של השבת. וזה למעשה בכל החיים. הרי לא קורה לנו הרבה פעמים שאנחנו נניח רוצים להגיד משהו, או כועסים על משהו, וברוך השם מצליחים להחזיק את עצמנו ולשתוק, אף פעם לא מצטערים על זה ששתקנו. אף פעם. כי הרי להגיד תמיד אפשר. לדבר זה כמו אימייל. שולחים את זה, גמרנו. אין מה לעשות, אי אפשר להחזיר את זה בחזרה. אבל ששותקים, למרות שלפעמים קשה וצריך ברקסים חזקים מאוד כדי לשתוק, לעולם לא מצטערים על זה. אם בכל זאת רוצים, אז אומרים אחר כך, אבל כבר רואים את זה אחרת. התגובה היא לא מיידית. זה הסוד של השתיקה. זה בית מדרשו של רבי עקיבא. סייג לחוכמה, שתיקה. מי שרוצה באמת להיות חכם, זה אחד שגם יודע לשתוק. כי מי שיודע לשתוק, רואה את הכל בגדול. וכשרואים בגדול, אז גם מבינים דבר מתוך דבר. אחרי חוכמה, הבאה, בינה. וכשמבינים דבר מתוך דבר, מגיעים למה? דעת. דעת זה נהיה חלק ממני, חלק מעצמי. ומעניין, באותה פרשה שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון הכהן, לא לשתות יין, נאמר בקטע הראשון פסוק י', ולהבדיל בין הקודש ובין החול, ובין התמה ובין הטהור. אומרים חז"ל, פה המקור להבדלה, אומר בעל הטורים, פה המקור להבדלה במוצאי שבת. להבדיל בין הקודש ובין החול, בין התמה והטהור, זה במילים אחרות, בין חושך לאור, בין אור לחושך. זה המקום הכי מתאים שהתורה תלמד אותנו את הסוגיה של הבדלה. כי כדי להבדיל בין קודש לחול, כדי להבדיל בין אור לחושך, צריך קודם חוכמה. אם אין חוכמה, אין בינה. מהי החוכמה? השתיקה. יודעים לשתוק, יודעים להבדיל, ויודעים גם לחבר. דעת שיודעת להבדיל, היא גם דעת שיודעת לחבר. זה הסיבה שאתה חוננתנו, אומרים, ואתה חונן לאדם דעת. כי אם דעת אין, הבדלה מניין. וכדי להגיע לדעת, צריך בינה. וכדי להגיע לבינה, צריך מה? חוכמה. סוד החוכמה זה השתיקה. זה הפרשה הבא ללמד אותנו. אז אם נלך בעקבות אהרון ובניו, נלמד את הסוגיה הזאת, בהמשך לסוגיה של שבוע שעבר. שם למדנו גם דרך הקורבנות, שהעבודה הפותחת את היום, זה סילוק הדשן, הלפט אובר של אתמול. עשיתי מקום לקדוש ברוך הוא להיכנס בחיי, אז הוא עושה מקום שנוכל להיכנס אליו. כשאת זה מבינים, עוברים לשלב הבא של השתיקה. היא נותנת את התמונה הגדולה, ואז יכולים לחבר את הכל. זוכרים את הסיפור שאמרנו פעם בשם רב נחמן, סיפורי רב נחמן, על בן המלך והשפחה שהתחלפו. והמלך גילה את זה, בקיצור, רצה להרוג אותם, מה שנוגע לנו, ברחו ליער. ופתאום, ככה, לפנות בוקר, שמעו קולות, פחד פחדים, עריות, נמרים, שואלים, לפנות בוקר. מרוב פחד, ככה, הם שתקו. ואז הם התחילו להקשיב, והבינו, יש פה איזו סימפוניה, ככה, מנגינה בלתי רגילה. ואמרו, כזאת מנגינה מעולם לא שמענו. מסביר רב נחמן, מה הוא מתכוון? יש כל מיני קולות של אינקוויזיציות, של שואות, של דברים נוראים, נוראים, פחד פחדים. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שיודע להאזין עם סבלנות, יגלה פה סימפוניה גדולה. וכשיעיר הבוקר, כל הסימפוניה הזאת יתגלה, ואז כל התמונה תהיה ברורה. אבל כדי להגיע לזה, צריך את מה? את השתיקה. זה מה שאנחנו לומדים בפרשה הזאת. אם ניקח את סוגיית השתיקה אלינו, לא הביישן למד, אבל החכם שותק. אם נדע לקחת את זה אלינו קצת יותר ליום יום שלנו, אז נזכה באמת לא רק לחוכמה, אלא גם לבינה, ולא רק לבינה, אלא גם למה? לדעת. ערב טוב.